קטפייט. כתבתו של איתמר קציר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אחד הדברים האחרונים שעשיתי ב-2021 היה לשנות את תמונת הפרופיל שלי בוואטסאפ לתמונה עם החתול שלי, דוקטור. הרגשתי שזאת הדרך הישירה ביותר להסביר לכל מרואיין, מרואיינת לכתבה, שאני אוהב חתולים, שאני בא בטוב. אחרי הכל לא קיים נושא שמעורר כל כך הרבה אמוציות בקרב כל מי שיש לו נגיעה כלשהי לדבר. הערכה של משרד החקלאות מדברת על כמיליון חתולים במרחב הציבורי בישראל. אם יש דבר שכולם מסכימים עליו, הוא שזה יותר מדי חתולים. עודף חתולים רע לחתולים עצמם, רע לבני האדם, רע לסביבה. בנוגע לשאלה מה הפתרון, קשה למצוא ויכוחים עם צדדים מיליטנטים יותר. חתולאים מול שכנים נזעמים, אקולוגים מול מצדדי קור, עמותות להצלת בעלי חיים מול עיריות. המצב חמור כל כך, עד שכל צד קורא לחתולים הללו בשם אחר, על פי האג'נדה שלו. עבור צד אחד אלו חתולי קהילה, עבור האחר חתולי רחוב. אנחנו נדבק במונח המחקרי חתולים משוטטים. כעת הנושא רלוונטי מתמיד. המדינה הקצתה באוקטובר שעבר 12 מיליון שקלים לטיפול בסוגיית החתולים המשוטטים והקימה ועדת היגוי במשרד החקלאות שמנסה לגבש המלצות שיובילו לראשונה ליצירת מדיניות לאומית לטיפול בסוגיה. גם בוועדה הזאת יש כמובן נציגות לכל המחנות הניצים. חתולים הם חיה מבויתת זה 9,000 שנה, שהתפתחה מזן עתיק יותר של חתול שהופיע במזרח התיכון. באופן עקרוני הם לא אמורים להיות ברחוב או בטבע, אלא בבית. אבל כמעט בכל פינה בישראל אפשר למצוא חתולים במצבים בריאותיים כאלה ואחרים. אנחנו מעריכים את מספרם בראשון לציון ב-25,000-30,000, אומר דוקטור יונתן אבן צור, הווטרינר הרשותי של ראשון. ומספיק שאחוז אחד חולה או פצוע במהלך השנה, ואתה מבין באיזה מספרים מדובר. אבל אלו לא רק המספרים. למרות שהשירותים הווטרינריים הרשותיים מתעסקים בתחומים רבים שאינם קשורים לחתולים, הם מוצפים באין ספור פניות, בקשות ודיווחים בנושא. זה נושא שמבחינת התעסוקה של מחלקה וטרינרית רשותית מהווה אולי 2% או 5%, אבל מבחינת בלבול המוח, 90%. אומר אבן צור, הוא מספר שמאכילים כבדים במרכאות מתקשרים לעירייה ללא הרף. הם רוצים את הטיפול עכשיו והרגע, מתעדכנים כל 2 דקות במצב החתול ומוודאים שלא ממיתים אותו למרות שלפעמים אין ברירה. בערים עם מעמד סוציו-אקונומי גבוה בינוני, יש המון מאכילי ובעיקר מאכילות חתולים שדואגים לרווחתם. הם מהווים חלק מרכזי, מהותי וחשוב, גם במאמצים לתפוס את החתולים הללו ולעקר או לסרס אותם, במטרה לנסות למזער את מספרם ברחוב, וגם לשפר את חייהם. אני עושה את זה מתוך חמלה, מתוך אכפתיות לבעל חיים אחר, מסבירה אורית שקדי, עורכת לשונית במגזין National Geographic, ומאכילת חתולים בת 48 מפתח תקווה. היא מספרת שלא תמיד הייתה אשת חתולים, אבל מאז שעברה לגור עם בן זוגה לפני כ-20 שנה, היא תאהבה בהם. כיום היא כבר מאכילה כ-80 חתולים, מוציאה כ-1,000 שקל בחודש רק על מזון ייעודי, וסכומים משתנים על מימון טיפולים רפואיים ועיקורים פרטיים. אני לא יכולה לראות שכואב להם ושרע להם ושהם רעבים. Crazy cat lady? כן, זו אני, אבל במובן הטוב של המילה. גם תמר גילתה את החתולים מאוחר יחסית בחייה. זה התחיל מגור נטוש שבכה בלי הפסקה בשיחים ולא יכולתי שלא לעזור לו. ואז, כשהאכלתי אותו, התקבצו סביבו אחרים. וכדי להציל את המנה שלו, האכלתי גם אותם. וזהו, ברגע שאת מתחילה לראות אותם, לראות ממש, זה אבוד. את כבר לא יכולה לעזוב. את נקשרת, מרגישה אחריות. לא הפכתי לחתולאית הארדקור, כמו אלה שמוכנים להציל חתול חולה בלילה סוער, אבל זה כן הפך לחלק ממני. מצד שני, ישנם אלה והם רבים, כולל בקרב בני משפחתן וחבריהן של רבות מהמאכילות, שהאכלת חתולים מסיבית היא לא אקט שמתקבל אצלם טוב. רק לאחרונה, תמר אומרת, שכנה צילמה את האוכל שהשארתי ברחוב. תמיד אגב, כזה שיחטף מיד ולא ישאיר לכלוך, ושלחה אס-אמסים אלימים. ויש גם מקרים קיצוניים. מישהי ניגשה עליי בפינת האכלה ואימה עליי ברצח. היא אמרה, אני ארצח אותך וארעיל את החתולים, מספרת שלומית שמחי, דוקטורנטית מהחוג למגדר באוניברסיטת תל אביב, שחוקרת את תופעת האכלת החתולים כאירוע אקו-פמיניסטי. דוקטרינת מחקר שקושרת בין פמיניזם לצדק סביבתי. זה קרה כמה פעמים, וזה לא קורה רק לה. אלא שלא רק שכנים כועסים ישנם בצד שמנגד. ברגע שהאוכל נשאר בשטח, הוא גורם מפגע תברואתי, אומר דוקטור יאיר וייס, הווטרינר הרשותי של חיפה. השאריות האלה גם מביאות חיות בר. זה נכון, לעכברים, חולדות, חזירי בר, תנים, עורבים, וכל מיני מינים שיודעים לנצל את זה, והופכים למינים מתפרצים או מזיקים. מעבר לכך, החתולים עשויים להתפשט למקומות שבהם הם לא רצויים, מוסדות רפואיים וסיעודיים, מטבחים תעשייתיים וכן הלאה. מוקדים עירוניים מקבלים בכל שבוע עשרות פניות על מפגעים שקשורים לחתולים, מהמלטות מתחת לבית ועד דיווח על חתולים חולים או פצועים. כ-45% ממקרי הנשיכות שמגיעים לטיפולו של הווטרינר הראשי במשרד הבריאות הם של חתולים. אז מה עושים? למרות שאני אבא לחתולים כבר כ-3 שנים, אף פעם לא ממש הקדשתי מחשבה לסוגיה הזאת של החתולים המשוטטים. כל זה השתנה ברגע שקיבלתי טלפון מפרופסור אייל קלמנט, וטרינר המתמחה בבריאות הציבור ואפידמיולוג מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא סיפר לי על מחקר שביצע יחד עם דוקטור עידית גינטר, ובו בחנו את ההשפעה של מתודולוגיית לכידה, עיקור והחזרה, TNR, על אוכלוסיית החתולים המשוטטים בראשון לציון, היא ולא אחרת, במשך 12 שנה. מתברר שלמרות המוניטין של המתודולוגיה הזאת, שעשתה הגירה מבריטניה ונחשבת כבר שנים ליעילה ביותר, עד אז היא מעולם לא נבדקה באופן מבוקר ומקיף כל כך. אולי זו גם הסיבה שהמחקר מעורר הרבה מחלוקות, אמוציות ועניין. הוא מדגים בצורה נפלאה את מה שכבר ברור בעידן הפוסט-אמת. כשהעובדות לא נוחות לנו, אנחנו פשוט מחפשים עובדות אחרות. גינטר, וטרינרית וחוקרת, הכירה את קלמנט כשלמדה בקורס בשם בריאות הציבור בווטרינריה רשותית, שאותו הוא הנחה יחד עם דוקטור יונתן אבן-צור, הווטרינר הרשותי של ראשון. אבן-צור רצה לצאת למבצע עיקורים מקיף בעיר והציע לשניים לנצל זאת כדי לעשות מחקר בנושא. בחלק הראשון של המחקר, בין 2007 ל-2010, כמעט שלא בוצעו עיקורים בעיר, והחוקרים תיעדו תלונות של תושבים על חתולים. בחלק השני, בין 2010 ל-2014, המחלקה הווטרינרית של ראשון החלה להכר באופן מסיבי בחצי משכונות העיר, והחצי השני שימש כקבוצת ביקורת. בחלק השלישי, בין 2014 ל-2018, הורחב המבצע לעיר כולה. ב-2018 ערכו החוקרים את הספירות האחרונות של חתולים, ובשנה שעברה סיימו את תהליך איסוף התוצאות וניתוחן. החוקרים יצאו למחקר בציפייה לגלות שמדיניות ה-TNR יעילה מאוד, אבל האמת הייתה מורכבת בהרבה. בין 2010 ל-2014, התקופה שברק חצי מהעיר עברה עיקור מסיבי, מספר החתולים בעיר כולה עלה ב-26.3% ובלא פחות מ-20% בשכונות שבהן העירייה לא ביצעה עיקור מסיבי. בחלק השלישי של המחקר, אז הורחב המבצע לכל העיר, נרשמה ירידה כוללת של 23.1% במספר החתולים וירידה שנתית של כ-7%. כלומר, עיקור וסירוס במינונים גבוהים אכן הובילו לצמצום אוכלוסיית החתולים המשוטטים, אבל בערבון מוגבל. בסך הכל לא צפינו בירידה במספרם. כן הייתה ירידה ביחס לתקופת האמצע, אומרת גינטר. מעניין לא פחות לבחון מה קרה למספר הגורים. אחרי שמבצע העיקורים הורחב לעיר כולה, ב-2014, המגמות התהפכו. בקבוצה אחת, שקודם לכן לא הוקרה ולכן מספר הגורים בעלה, נרשמה ירידה צפויה של 14.1% במספרם. בקבוצה 2, זו שהוקרה מסיבית בין 2010 ל-2014 והמשיכה לשמור על אחוזי עיקור גבוהים, נרשמה דווקא עלייה של 21.4%. את זה החוקרים לא צפו כלל. איך דווקא בשכונות שבהן אחוזי העיקור היו גבוהים לכל אורך הדרך, נרשמה עלייה במספר הגורים? גינטר וקלמנט מציעים הסבר אפשרי. העיקור המסיבי גורם עלייה ברווחה גם של חתולים וחתולות שאינם מעוקרים, כי חתולים מעוקרים רגועים יותר, אוכלים פחות, ומאפשרים גם להם גישה רבה יותר למזון. התופעה הזאת עשויה לאפשר לחתולות שאינן מעוקרות, אך נמצאות באזורים עם ריכוז גבוה של עיקורים, להמליט שגרים גדולים יותר, ואו להביא לכך שיותר גורים ישרדו. ובנוסף לכך, מסביר קלמנט, פחות גורים נופלים קורבן לקטטות חתולים, משום שאלה המעוקרים, הם תוקפניים פחות. את ההסברים האלה אפשר לשייך לאפקט הריבאונד, פיצוי אוכלוסייה. הטבע לומד איך להתמודד עם מנגנונים שמגבילים אותו. המנגנונים האלה, עלייה בהישרדות, ברבייה ובנדידה, הם הכוחות שפועלים נגד העיקור והסירוס, מסבירה גינטר. לכן העיקור אינו מתה קסמים. החתולים נשארים אותם חתולים. חלק מהמטרדים שלהם נשארים. אם חתול חודר לתוך מטוס כי יש מאכילת חתולים ליד מוסך בנמל בן גוריון, זה לא משנה אם הוא מסורס או לא. אי אפשר להמריא. אם חתול משתין על שני באינטל וגורם נזק של מיליונים, זה לא משנה אם הוא מסורס. יש דברים שלא נפטרים על ידי עיקור ויש שכן. כנראה פחות חתולים חולים, וזה מענה למטרד. היקפו של המחקר, היסודיות והראשוניות שלו, סייעו לו להתקבל לאחד מכתבי העת המדעיים המובילים בעולם, PNAS, השייך לאקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית. אלא שמהר מאוד התברר שגם בעולם מדעי הטבע אין כמעט נושא טעון כמו הטיפול בחתולים במרחב הציבורי. רק עכשיו, יותר משנה אחרי שהוגש, נמצא מאמר בהליכים הסופיים של ביקורת העמיתים. וכשגינטר וקלמן תהו בעבר על העיכוב, כתבה להם העורכת הראשית של כתב העת, פרופסור מאי רוברטה ברנבאום, כך. כפי שאתם יודעים, חתולים מייצגים נושא שנוי במחלוקת במיוחד, עם תשוקה ולעיתים גם ארסיות משני צידי המתרס. הדאגה היתרה הזאת נועדה להגן עליכם, החוקרים, מבקלש לא הכרחי. למעשה, בסיבוב הראשון סקרו את המאמר שלושה סוקרים. לשניים מהם היו השגות. השניים הללו התמקמו משני צידי המתרס. האחד היה בעל אג'נדה אקולוגית, הסבורה בבסיסה שיש לסלק חתולים מהרחוב, גם על ידי המתה. בארץ הפרקטיקה הזאת לא חוקית הלכה למעשה, מאז בגץ חתולים מ-1999, ורשמית רק חתולים חולים או מסוכנים מומתים. השני נדמה לשוחר חתולים המאמין ב-TNR. שני הסוקרים, טוענים גינטר וקלמנט, היו ענייניים ואקדמיים בסבב הראשון של ההערות, אבל בסבב השני כתבו טיעונים לא אקדמיים וללא סימוכין. ומאחר שחילוקי הדעות לא ניתנו לגישור, שלחו עורכים את המאמר לסוקר רביעי, וזה החווה דעה חיובית לגבי קבלתו לפרסום. כעת מאמינים החוקרים שהמאמר עומד להתפרסם סוף סוף. לפרסומו עשויות להיות השלכות בינלאומיות על השאלה כיצד יש לטפל בחתולים, והכל התחיל בראשון לציון. אלא שבשטח המאמר מעורר רגשות קשים ולא מעט מהומה. לכל אחד ואחת, אקדמיים או לא, יש דעה עליו. אחרי השיחה עם גינטר וקלמנט פניתי לריבי מאיר, מהדמויות הבולטות בארץ בכל הקשור לחתולים, ומי שניהלה בעבר את העמותה למען החתול בישראל. מאיר, שאין לה רקע אקדמי בתחום, לא הסתפקה בתשובה בעל פה, ושלחה לי מסמך עם 17 השגות על המחקר. היא טענה למשל שהוא נעשה ללא שיתוף המאכילים והמאכילות בראשון לציון, אף שהחוקרים שוחחו עם 222 מאלה עוד ב-2013. היא טענה גם שהוא לא נעשה בתנאי מעבדה, ולכך השיבו גינטר וקלמנט שהמחקר מקבל את תוקפו דווקא משום שהוא מחקר שדה, שבוצע עם קבוצת ביקורת על פני שנים רבות, וכך זה נמשך לאורך 17 הטענות. הדבר המדהים הוא הדמיון האדיר בין דברים שנאמרים כאן ובין הביקורת שקיבלנו על המאמר מהסוקר האנונימי שברור שהוא מוטה, אומר קלמנט. זה מראה בדיוק את לב הסיפור, כיצד הקבוצות הללו משתלטות גם על השיח המדעי, עם ביקורת מאורפלת על תוצאות מדעיות מבוססות. זה דומה למתנגדי החיסונים, המון מלל, אבל משיג את המטרה. המחקר הזה לא מבוסס במציאות, מאיר נשמעת נחרצת מהצד השני. לצערי הרב, הדבר נעשה בצורה לא מבוקרת. לא נעשו עיקורים ולחידות עד הסוף, וככה, על סמך העבודה של העירייה, אי אפשר להסיק מסקנות. לקראת סוף העבודה על הכתבה, קיבלתי פנייה מאופרה רוזנשיין, מנהלת עמותת ראשון אוהבת חיות. היא שמעה שאני עובד על כתבה סביב המחקר, וביקשה לשטוח את ההשגות שלה עליו, שהתגלו כדומות להפליא למסמך ששלחה לי מאיר. בכל שנותיי בעיתונות עוד לא קרה שקיבלתי פנייה להתראיין על כתבה שעדיין לא פרסמתי פומבית את דבר הכנתה. עוד עדות ללהט הקרב. אז איך פותרים את הפלונטר? גם כשנדרשים לשאלה הזאת, האמוציות גבוהות. אנחנו צריכים לעשות הכל, הכל, כדי שאף חתול לא ייוולד ברחוב, אבל ברגע שהוא נולד, כולנו אחראים עליו, אומר יובל נבון, מנכ"ל עמותת צער בעלי חיים רמת גן והסביבה. אנחנו לא יכולים להאשים אותו שהוא נולד שם, או לבוא בטענות שהוא מתרעד. הוא לא אשם בזה. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מתחזקים את המתנדבים והמערך, או מתנגדים לכך. למדינת ישראל הרבה יותר פשוט שהמאכיל ייקח אחריות על החתול, ואז גם שנבוא אליו בטענות. אנחנו באים בטענות למי שמטפל, כי אנחנו לא מטפלים. מנגד עומדים האקולוגים. קודם כל צריך להפסיק להכיל את החתולים ברחוב, אומר דוקטור יהושע שקדי, האקולוג הראשי של רשות הטבע והגנים. ברגע שאתה לא נותן אוכל, אין להם אנרגיה להתרבות, ואז המספרים יורדים דרמטית. ההאכלה של החתולים עושה להם טוב בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך היא עושה רע גם להם וגם לנו, כי אנחנו מקבלים חיית רחוב שממש אכזרי לטפל בה ככה. אז לא מוכנים להרוג אותם? מה לעשות? אבל אל תיתנו להם לאכול, אל תזרקו לכלוך ברחוב. זו אי לקיחת אחריות, עונה לו שלומית שמחי. לפני שהולכים להרוג ולהמית, האם אנחנו יכולים לעצור ולעזור? אנחנו יכולים, זה הדבר הנכון לעשות. רוב הציבור, אגב, מחזיק בעמדתה של שמחי. נבון מספר כי בסקר שערך משרד החקלאות כחלק מתהליך שיתוף הציבור בפתרון הבעיה, נמצא כי 87% תומכים בפתרון הומני ומתנגדים להמתה. גינטר מצידה מציגה תוכנית של 5 עקרונות לפתרון הבעיה, מעידוד אימוצים והסדרתם ועד תמיכה כספית של המדינה בטיפול רפואי בחולים בני שיקום. היא כן מצדדת בלחידה, עיקור והחזרה של חתולים בריאים, אבל מאמינה שיש להמית את החולים שבהם אשר אינם מסוגלים לחזור לרחוב. פרקטיקה מקובלת בארצות הברית. מלבד זה היא בעד הסדרת האכלות ושיפור ההיגיינה בשטח הציבורי, אך גורסת, כאן מדינת ישראל צריכה להחליט מה מטרתה. אם המטרה היא להקטין את האוכלוסייה, היא לא תושג ללא הגבלת כמות המזון הפנויה לחתולים. אם המטרה היא שיפור רווחת החתולים והקטנת מטרדים בלבד, אז יש להגביל את האכלות למקומות בעלי מטרד נמוך יותר, ואת אופן האכלה לחזה שמלכלך פחות. לשניים מהסעיפים האלה נבון מתנגד בתוקף. הוא מסתייג מאוד מהמתת חתולים חולים, אלא אם כן חתול גוסס ומדובר בהמתת חסד, וגם מהסדרת האכלה. ויסות האכלה זה מאוד מסוכן כי זה יכול להביא להרעבה, אם הבן שלי חוזר עכשיו מבית הספר ורואה שני חתולים ברחוב לבד ורוצה להאכיל אותם, מה אני אומר לו? אל תאכיל אותו כי אין לך רישיון? איזה מין אוכלוסייה אנחנו מגדלים פה? לדעתי זה לא ריאלי. לדברי נבון יש לחזק משמעותית את מערך ה-TNR בישראל, להכשיר עוד לוכדי חתולים, למקצע עוד עשרות וטרינרים בטיפול מסוג High Volume, High Quality, שמשמעותו לטפל מהר יותר בכמויות גדולות יותר ובאיכות גבוהה יותר, לחנך להאכלה נכונה ולא מזהמת, ובעיקר לצאת בקמפיין הסברה לאומי, שיכלול גם עידוד מסיבי לאימוץ חתולים. למעשה, על הדבר הזה גינטר, נבון וגם וייס, שיושבים שלושתם בוועדת ההיגוי של משרד החקלאות, מסכימים. כך או כך, הלהבות גבוהות. זה נושא עם המון אמוציות. כי אוהבי בעלי חיים ובעיקר אוהבי חתולים הם אנשים מיוחדים. אני לא אומר אם לטובה או לרעה, מצהיר וייס. אני לא מכליל, אבל לא מעטים מהם הם אנשים שיודעים לתקשר טוב יותר עם בעלי חיים ופחות טוב עם בני אדם. את שלומית שמחי זה מקומם. קל להצמיד את הסטריאוטיפ הזה של Crazy Cat Lady, היא אומרת. יש כל כך הרבה סטריאוטיפים על הדמות הזאת, שליליים בעיקר, אבל גם חיוביים. אבל צריך להבין שאחראי לכך קשר היסטורי תרבותי רב שנים בין נשים לחתולים. חתולים למשל נקשרים לנשים בכל מה שנוגע לתחושת מסתורין, פיתוי, אירוטיות, מתירנות מינית ואפילו רוע. אפשר לראות את זה בכל הביטויים האלה. קיטן, קוגרית, קט פייט או קט וומן. משתמשים בתכונות של החתול כדי להשליך אותן על נשים ולהפך. גינטר וקלמנט פגשו אותי בבוקר קר ברחוב יעלום בפתח תקווה. אליהם הצטרפו דוקטור טיקה בראון, הווטרינרית הרשותית של העיר, ואורית שקדי, המאכילה. ברחוב יעלום באמת יש פינה מנצנצת שאין כדוגמתה בארץ, גינת חתולים. לגינה הזאת, שיזמה גינטר יחד עם העירייה, יש פתחים בגדלים יהודיים לחתולים בלבד, עם מדרגות קטנות שבאמצעותן הם יכולים לטפס אליה וליהנות מפינות מחסה. אוטופיה קטנה לחתולים חסרי בית. המטרה הייתה להעביר את האכלה באזור לגינה עצמה, אבל גם אם זו נבנתה בשיתוף עם מאכילות חתולים באזור, שקדיה היחידה שמאכילה שם באופן קבוע, כ-20 בעלי ספמות, בנוסף למאכילה נוספת שמטפלת בגורים ספורים. זה נורא קשה להעביר חתולים, אומרת שקדי. אני מנסה עדיין להעביר לכאן כמה מקצה הרחוב, והם פוחדים. חתול הוא חיה מאוד טריטוריאלית, הוא רוצה את הפינה שלו ולא זז. למעשה, בהמשך השיחה, שקדי מזכירה שבקצה הרחוב יש אדם שמאכיל את החתולים האלו באופן לא מוסדר, וגינטר מסבירה שזו הסיבה שהם לא באים אחריה. כלומר, אם יאכילו אותם רק באופן מסודר ורק בגינה היהודית, הרבה יותר מהם יבואו. כצפוי, הדרך לבניית הגינה הייתה רצופה מכשולים. העירייה קיבלה פנייה מארגון נוח, המאגד 23 עמותות להגנת בעלי חיים. הוא התנגד בתוקף להקמת הגינה, שאותה אישר ראש העיר רמי גרינברג, בעלות של כ-100,000 שקל. למכתב שלו צרופה חוות דעת של ריבי מאיר, שלפי המדובר בבזבוז כספים. זה לא מתאים למציאות, היא מסבירה עכשיו. חתולים לא ילכו לגינה מסוימת לאכול, כי הם חיה טריטוריאלית. אין פתרונות חוץ מעיקורים מסיביים ומקצועיים, ובזה צריך להשקיע. אלא שאחרי המכתב השני שקיבלה העירייה, דוקטור בראון הווטרינרית הצליחה לשכנע את היועצת המשפטית של נוח שהגינה היא דווקא פרויקט חשוב. היא מאפשרת לעקוב בצורה טובה יותר אחרי החתולים, לוודא שההאכלה מבוצעת בצורה נכונה וגם מספקת מחסה בטוח להיות בו. כך גם קל יותר לעקר ולסרס את אלו שעדיין לא הוכרו. זה עדיין לא ממש משכנע את המאכילות בשכונה. מי שבקצה השני של העיר לא תבוא לפה, בראון אומרת, אבל מודה, אנחנו צריכים לעשות עוד עבודה. גם החתולים עצמם יבואו בסוף למקום שטוב להם להיות בו. ובכל זאת, המצב בפתח תקווה הוא מהטובים בארץ. המאכילות והעירייה עובדות בשיתוף פעולה, וכיום בקבוצות הוואטסאפ שפתחה העירייה, יש כ-100 מאכילות שפועלות ברישיון עירוני בפינות האכלה מוסדרות. לפי בראון, בכל שנה קמות בין 15 ל-30 פינות כאלה, והמרפאה העירונית הווטרינרית פועלת 24/7 בטיפול בחתולים. כיום, עמלים בעירייה על הקמת גינת חתולים נוספת, גדולה יותר באזור אחר. ואם פעם הווטרינרים הרשותיים והעמותות היו יריבים מרים, בשנים האחרונות יש התקרבות בין הצדדים. אמנם גינטר וקלמנט לא מפסיקים לספוג, אבל אולי זה דווקא בסדר. דוקטור נדב גלאון, לשעבר מנהל השירותים הווטרינריים, אמר לי, אם יורים עליך משני הכיוונים, תדע שאתה הולך למקום טוב, אומר קלמנט. רק שהחתולים עצמם לא ייקלעו לקו האש. קטפייט, כתבתו של איתמר קציר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.